החינוך לעמותות הפרטיות יהיה בשיתוף ההורים בשקיפות מלאה. אני פונה מכאן ליאיר לפיד, לגברת שאשא ביטון ולכל הגוש שהפסיד בבחירות. אתם פוחדים משקיפות? אתם בעד הסתה והמרדה? אתם בעד ההסתרה מההורים?
את הקולות מהכנסת הביאו כתבינו שחר גליק ויובל סגב. בית משפט השלום בתל אביב האריך בשמונה ימים את מעצרו של עדי מזרחי, החשוד ברצח יורי וולקוב, במעבר חצייה בחולון לפני כשבועיים. את הדברים שאמרה דריה, ביתו של יורי.
לראות את הרוצח של מי שהרג לך את הלב שלך, פשוט אפשר לתאר את הרגשות העצבים והשנאה והבכי שרצו להתפרץ אצלי באותו רגע. ואני מקווה שבית המשפט יבין את הטעויות שהוא עשה בעבר, והוא יעשה עכשיו את הצעד הנכון, ולא ישחרר רוצחים, אנסים, פדופילים או כל דבר כזה או אחר לרחובות שלנו.
כ-3 מיליארד שקל גבתה המדינה ממיסים בגין רווחים כלואים. לפני כ-3 שבועות הסתיים סבב נוסף של מבצע רווחים כלואים, אשר הכניס לקופת המדינה פי-3 מהתחזית שניתנה בסוף שנת 21. כתבתנו עינב קרנר מוסיפה שהמבצע נועד לעודד חברות עם רווחים כלואים לחלק דיבידנדים ולשלם מס מופחת. במסגרת המהלך הופשרו רווחים בהיקף של 35 מיליארדי שקלים. רגע לפני שמינית הגמר בספרד מדווחים שקפטן נבחרת פורטוגל קריסטיאנו רונלדו יחתום באנסר הסעודית מיד אחרי גביע העולם וירוויח שם איזה סכום לא הגיוני, מדווח כתב חדשות הספורט יונתן גריל.
רונלדו יחתום באנסר הסעודית ב-1 בינואר על חוזה לשנתיים וחצי וירוויח קרוב ל-200 מיליון אירו בעונה, כך דווח בעיתון המרקה הספרדי. רונלדו ששוחרר ממנצ'סטר יונייטד בחודש שעבר, לאחר ראיון בו אמר שהקבוצה בגדה בו, יהפוך לספורטאי בעל השכר הגבוה בעולם, ועוד קודם יוביל את פורטוגל בשלישי הקרוב, במשחקה נגד שוויץ בשמינית הגמר.
שלנו שם בפה זה עשיין. טוב, כסף קטן. מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, גשמים צפויים לרדת מדי פעם מצפון הארץ עד לצפון הנגב, במדבר יהודה וים המלח, חשש קל משיטפונות. אלה החדשות שערך היום רועי ולד, בעצבת, מאיה שוקן ומוטי זדה.
עכשיו בגלי צהל, נומי רביע ואביב לוי, אם יהיה בסדר, עורכת נטה קיביטי.
כל טוב, את חצלחה?
בסדר, בסדר. את חייבת לנו הסבר.
על מה?
איך פתאום חזר הטלפון שלך לחיים? אחרי שמיטב המוחות פה, שזה אומר מאזינותינו ומאזיננו, לא נתנו לך טיפים למיטב הבנתי שבאמת קידמו אותך.
לא נכון, דווקא כן.
לא, הם נתנו כמה טיפים, אבל זה לא היה שם שום איזה, לא יודע, משהו פורץ דרך שסימן לך איך תחזירי אותו לחיים, ו... פתאום אחרי צהריים, או לפנות ערב מהבית, הפצעת לתוך קבוצת הוואטסאפ שלנו, יש חיים, אז איך זה קרה?
מאמי, לא התחתנתי עם איש מחשבים סתם.
אז כולה היא צריכה לחזור הביתה ולתת לאנטוני את הטלפון, הבנתי.
האמת שזהו, הוא עשה בדיוק מה שכל מה שהשאר אמרו לי לעשות,
להתחבר. זרק אותו על הקיר חזק חזק.
כזה. לא, לחבר את הפלאפון דרך המחשב ודרך האפל איי-די, זה בעצם אמר למחוק את כל הפלאפון.
אוקיי.
לסנחרן אותו עם המחשב ולהוריד את הכל מהענן של, של האפל, פעולה שלקחה איזה שעה, ואז הוא, זה נורא מצחיק כשאתה פותח אותו מחדש, ברוך הבא לאייפון החדש שלך, תודה באמת.
אוקיי, okay. אבל זה כאילו לרוקן אותו מתוכנו ולהחזיר את תוכנו, אז כאילו בעצם עכשיו לא קרה כלום, היה כאילו היה.
נכון.
אוקיי. Okay. מזל טוב, יש לך טלפון חדש.
אחד, כן, ממש. תודה לאל, אחד הדברים הכי חכמים שעשיתי,
כן.
זה גיבוי יומי.
הבנתי.
אנשים תגבו.
לדעתי, אבל זה קורה באופן אוטומטי, לא?
לא, אתה צריך להגדיר בהגדרות.
כן, בסדר, אבל מאותו רגע שאתה מגדיר בהגדרות, זה, אני כל יום רואה נכון. שם שהוא מגבה את עצמו,
בדיוק.
מכריז שהוא מגבה את עצמו אוטומטית.
כי הגדרת אותו לגבות את עצמו כן. אוטומטית
לא כל יום. לא שאני זוכר את זה, אבל כנראה עשיתי את זה פעם.
מישהו עשה את זה בשבילך, בטח אחד הילדים.
מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, תודה. אוקיי, בסדר, אז עברנו גם את המאמורה הזאת.
פיו.
יפה.
תזכיר לי, לא להשתמש בהנגשות יותר.
בהנגשות קוליות.
כן.
לגמרי.
תאמצי את העיניי ותראי מה.
רק רציתי להגיד שמול עיניי בדף פייסבוק שלנו, תגובה למה שלנו אתמול, דיברנו עליו אתמול, החבר'ה המקסימים אשקלון ובכלל שהשתתפו באליפות העולם לאקרובטיקה.
פס אקרובטיקה.
כן. ונחתו הישר משם לתוך אולם דולף וציוד רטוב כי... עיריית אשקלון מתמהמת מדי שנה למעשה לתקן את האולם ולדאוג שהוא יהיה קשיר. אז קודם כל בדף פייסבוק שלנו תמונות יפהפיות של החבר'ה שם באוויר בכל מיני תנוחות ועל הפודיום, כי הרי אחד לקח מדליה.
נכון.
וכן הלאה, אז מוזמנים לגמרי. ודבר שני, לא, בין התגובות,
לא, זה מטורף הגבהים שהם מגיעים. אתה קולט שבן אדם נמצא באוויר יותר מהגובה שלו?
כן, אם כי הוא בטח קפץ על משהו מקפיץ, לא? או שאני פשוט קפץ על
התאומים שלו? אני לא חושבת שיש מקפצה שלו. בפס. אני לא יודעת.
אוקיי. לא, זו לא תמונה מדהימה.
טועף.
אבל יהודית אומרת, ככה זה כשהכסף והפרסום נמצאים בכדורגל וכדורסל, היא גם מוסיפה ג'ודו, אבל נדמה לי קצת פחות. יש עוד הרבה תחומים שהם תחרותיים. רוצה לומר, רוב הכסף בישראל, רוב תשומת הלב, גם התקשורתית, גם התקציבית, הולכת לשני ענפים, והשאר רחק רחק מאחור, ואני לא אובייקטיבי, אבל אני מאוד מזדהה עם זה.
אתה רוצה שאני אפצל את זה עוד גם כן, את השני ענפים האלה?
מה?
שני ענפים בעיקר בתחום הגברים, פחות בנשים.
לגמרי נכון. נכון? צודקת. יהיה בסדר בגלץ, דף פייסבוק שלנו יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ שלנו לתגובות כתובות תוך כדי תוכנית, 052-920-1040, 052-920-1040.
והדואר האלקטרוני, ok@glz.co.il. אל תשכחו בבקשה את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם, שנוכל לחזור אליכם בהקדם. מתחילים.
יהיה בסדר.
שלום יואב.
שלום וברכה.
מהו בית לחיים, או מה היא?
בית לחיים בקהילה זה בית שמיועד לבעלי צרכים מיוחדים, קיים הרבה מאוד בערי ישראל, קיים פחות בפריפריה, מיועד לכל בית כזה מיועד לבין 6-8 דיירים ברמות תפקוד שונות. אני רוצה ברשותכם עוד להוסיף מילה אחת. ברוב הארץ שלנו הבתים האלה הם חד מקצועיים נגיד. במשרד הרווחה יש 3 אגפים, יש שיקום, מפגרים ואוטיסטים.
אוקיי.
ברוב הערים יש בית לכל אחד מהאגפים בנפרד. מאחר שאנחנו גרים בגליל התחתון, והפריפריה היא לסערנו לא בלב של אף אחד, אנחנו הצלחנו במאמץ לא מבוטל ליצור חיבור בין 3 האגפים, ומאפשרים לנו להקים בית אחד שמכיל אנשים מ3 התחומים.
וזה עובד טוב?
זה שאלה מצוינת. יש לנו כרגע בתים שעובדים טוב מאוד לבעלי צרכים מיוחדים בתפקוד בינוני וגבוה.
רגע, כמה בתים כאלה סך הכל יש של 3 הקטגוריות יחד?
אני לא יודע בארץ,
אצלך באזור.
אז אני כבר אומר לך, בגליל התחתון יש 2 בכפר קיש, שמיועד לגברים ונשים ביחד, יש לנו אחד במצפה נטופה, שמיועד לנשים בלבד, ויש עוד אחד בקיבוץ לוי, שגם כן כולם לתפקוד נמוך וגבוה, בינוני וגבוה, ואנשים האלה, מרביתם יוצאים בבוקר לעבודה, חוזרים לבית, מתנהלים בבית עם תמיכה, אבל הרבה מאוד בכוחות עצמם, ועובד לשביעות רצון כולם.
מה תפקידך בכוח, יואב?
אין לי שום תפקיד רשמי, אני שותף עם צוות שכבר הרבה שנים עוסק בזה. אנחנו היינו גם אלה שיזמנו והצלחנו להביא את הבתים שעובדים, וכרגע אנחנו מטפלים בבתים שמיועדים לתפקוד בינוני ונמוך.
מה זאת אומרת מטפלים בהם? הם קיימים כבר?
לא, זאת בדיוק הבעיה.
וזה, לשם כך התכנסנו, מה שנקרא, נכון?
אמת ויציב. במושב שאדמות דבורה בטובה מציבו מגרש ללא תמורה לצורך העניין הזה של דונם שלם.
וואו.
זה לא מובן מאליו.
וואו, לבנייה? של בית כזה?
לבנייה, נכון.
וואו.
הבית הזה צריך להיבנות, ודאי. Okay. עכשיו, ביישוב קהילתי או שהיה, הקצו לעניין שני מגרשים, מאחר או שהיה זה יישוב דתי, אז שם זה מן הסתם יהיה נפרד לגברים ונשים. כרגע עומדים שלושה מגרשים אלה יתומים, ותקועים בבירוקרטיה של משרד הרווחה.
ומי אמור, מי משלם לבנות אותם? מי אמור לבנות? באיזה כסף?
גם על זה יש תשובה לשמחתנו. מרבית המימון על ידי הביטוח הלאומי, מימון שעומד וממתין, סדר גודל של 95%.
וואו.
אנחנו מאמינים שאת יתר ה5% אנחנו נוכל לגייס. כן, הביטוח הלאומי מאוד מאוד תומך בעניין.
נהדר, אז אם, הכל נשמע מאוד...
אני עדיין מנסה לחפש את הבעיה, עד עכשיו...
כן.
עד עכשיו הכל נהדר.
שושנים וורדים.
נכון, עכשיו אני אסביר לכם איפה הבעיה. אנחנו נאבקים, קודם כל אני רוצה לציין, ואני מבקש לא להתייחס זה כעניין פוליטי, שממשלת לפיד בגיבוי של שר הרווחה, מאיר לוי, מאיר כהן, מאוד קידמו אותנו. כל הקודמים מאוד לא התייחסו לבעיה. עכשיו ככה, לקח הרבה מאוד זמן עד שמשרד הרווחה הגדיר תעריף לדייר. אני רוצה להבהיר שבמדינת ישראל יש מספר זכיינים שהם בעלי היכולות והכישורים להפעיל בתים כאלה. המימון הוא על ידי משרד הרווחה. זאת אומרת, כל דייר כזה מביא איתו מצד אחד מימון, ומצד שני משרד הרווחה יש לדרישות די מכבידות מבחינת הצוות שאמור להיות בכל בית כזה 24/7.
אתה בעצם מדבר על מהלך ארצי, ממשלתי, להקמה של בתים לתפקוד נמוך, שזה בעצם מה שחסר
בפריפריה,
שזה בעצם מה שחסר, ואתה אומר, עצם המהלך הוא כמובן מבורך וחיוני מעין כמוהו, אבל... התנאים שמשרד הרווחה מגדיר לזכיינים פוטנציאליים, אנחנו עכשיו בעצם בתוך התהליך שמי שגופים שרוצים אמורים לגשת, להגיש מועמדותם וכן הלאה, אתה אומר התנאים שמשרד הרווחה מציב הם לא סבירים, נכון? זו הטענה.
נכון, רגע,
תסביר.
אני רוצה לומר, משרד הרווחה יש גברת ליליאן שעבדה קשה מאוד על הוצאת קול קורא.
היא איתנו על הקו אגב, כן, מקשיבה לך.
מצוין, אני מודה לה. והעניין הוא שיצא קול קורא לפני כשישה שבועות. אני שוחחתי עם שני זכיינים שאני מכיר באופן אישי. שניהם אמרו לי, אדוני, עם כל הכבוד, אנחנו לא מסוגלים להגיש הצעה, כי הקול קורא הוא גירעוני. אנחנו מוכנים לפעמים לא להרוויח, אבל להפסיד אנחנו לא מוכנים. זה אמרו לי שני זכיינים שבכלל לא התכוונו לגשת לענות לקול קורא.
כלומר, בעצם התנאים בקול הקורא, שאחרי זה יהפוך מן הסתם למכרז, יוצרים מצב שבו התקציב שהמדינה נותנת לאותו זכיין שיגש, הוא לא מספק לעומת הדרישות הרגולטוריות והפיזיות והתנאים שהוא מחויב להציב לדיירים? זו הטענה?
מדויק. זה מה שאמרו לי הזכיינים, בהחלט.
אוקיי. בואו נצרף לשיחה את זיווה. אהלן.
הלו, שלום.
זיווה, אמא של עומרי, רוצה לספר על עומרי?
נכון. כן, אני אשמח לספר על עומרי, לי קוראים זיווה נוסינקר, ועומרי הוא הבן הבכור שלי, הוא בן 21, חגג באוקטובר האחרון. אנחנו מתגוררים בנס ציונה, ובאמת ככה לפני שבועיים הוא כבר סיים את הבית ספר והתחיל ללכת למרכז יום, שהוא קם כאן בנס ציונה בשנה האחרונה, אחרי 7 שנים של עבודה לא פשוטה, של ההורים מנס ציונה. אנחנו קהילת הורים בנס ציונה, שנקראת נס הורים, שב7 שנים האחרונות בעצם הוקמה, ומקדמת כל מיני דברים שקשורים באוכלוסייה מיוחדת, בעיר נס ציונה. וכמובן שכל זה נעשה בשיתוף פעולה עם ראש העיר שיש לנו, יש לנו ראש עיר מצוין שקוראים לו שמואל בוקסר, ואגף הרווחה בנס ציונה, שהמנהל שם הוא אמיר קשי, והם פשוט אנשים מדהימים, משהו שלא היה לנו לפני כן בנס ציונה.
שמח לשמוע.
אז את המרכז הצלחתם להקים, ועכשיו אתם רוצים גם דיור בקהילה?
עכשיו,
זהו, אמרי הוא בעצם הקליינט הפוטנציאלי לדיור בקהילה, נכון? כזה.
נכון. אמרי הוא הקליינט הפוטנציאלי לדיור בקהילה, ואני בעצם הגעתי לזה, אפילו שאמרי רק בן 21, בעקבות מחלת הסרטן שחליתי בה לפני 4 שנים, מחלת סרטן מפושטת. ובתחילת שנה שעברה מצאו לי גרורות בעמוד השדרה, אחרי זה התברר שזה לא גרורות, אבל התחילו לי כאבים פיזיים מאוד קשים בגב.
והתחלת לחשוב על עתידו של עומרי.
אמרתי שאני חושבת על העתיד שלו מאז שהוא נולד, כן? אבל בגיל 15 חשבנו על מרכז יום, והנה יש מרכז יום. והשנה, מה שדחף אותי להתחיל לרוץ בנושא של דיור בקהילה, זה באמת הכאבים שפיזיים שקרו לי בגב, ואמרתי, אוקיי, בואי, אולי מחר תמו אותי.
חסי לשלום.
לעשות עם זה משהו. אני כנראה לא אמות, בעזרת השם, אני מקווה. אבל זה מה שדחף אותי, זה הסיפור האישי שלי. ובעצם כך הכרתי את ליליאן, שהיא זו שליפתה אותי כל הזמן הזה, מ... מרץ שנה, השנה, ממרץ השנה עד עכשיו בעצם. נפגשתי איתה גם אצל שר הרווחה, מאיר כהן, שבאמת...
זיווה, אבל בואי שימי לנו, את בעצם אומרת לנו שבתהליך של החקר של הסיפור הזה, גילית שיש הרבה בעיות בקול הקורא ובתנאים של משרד הרווחה. את יכולה לשים את האצבע איפה הבעיות?
בדיוק. אני פשוט תקשבתי לשיחה שמקודם, ונאמרו מלא דברים מאוד מאוד חכמים. עכשיו, הוא דיבר על פריפריה, נכון? אני מדברת על מרכז הארץ. מה שבעצם קרה זה ברגע שהבנתי שאני צריכה לדאוג לדיור חוץ ביתי עבור הבן שלי, פתאום התגלה שעוד 20 משפחות כאן ממרכז הארץ צריכות את אותו מענה בדיוק, אז בעצם הפכנו להיות קבוצה גדולה של אנשים, של משפחות. והתחלתי בכך שנפגשתי עם ליליאן, הבנתי לגבי הכל קורה שהולך להיות, אבל כיוון שאתה יודע, זה הייתה רק תחילת הדרך, כבר על ההתחלה לדעתי, אם אני לא טועה, אמרתי לה שנשמע לי שהתקציבים שמוקצבים, ואני מבינה שזה תלוי בתקציבים שיש במשרד הרווחה ולא בא ישירות. הלוואי והיא הייתה מוציאה את זה מהכיס שלה, יש מצב שהייתה נותנת סכום יותר ריאלי, אבל לא באמת.
אז בואי אבל תשימי את האצבע בדיוק.
תמקדי אותנו בדיוק, מה לא בסדר בכל הקורא הזה.
אז הבעיה היא שכשהתחלתי ללכת ולבחון את אותם המפעילים הפוטנציאליים שהם זכיינים שיכולים להקים דיור כזה במרכז הארץ, היו שלושה שמאוד מאוד אהבתי. ושלושתם כרגע נמצאים במצב שאף אחד מהם לא מוכן לגשת למכרז הזה.
כי למה?
במרכז הארץ, אחד מהם אמר לנו, תקשיבו, זה לא ריאלי. מצאנו דירה בנעריה, ושם אנחנו כנראה נקים דירה כזאת, אבל בנס ציונה ממש ממש לא ריאלי, כי הסחירות שמוקצבת פר דייר זה 1,000 שקל, כאשר בשביל להקים דירה לשישה ילדים סיעודיים, כמו הבן שלי פה בנס ציונה, צריך וילה של איזה 8 חדרים.
כלומר, בעצם...
ואת זה אפשר למצוא ב-6,000 שקל, כמובן.
המדינה מציעה לשפות את הזכיין ב-6,000 שקל עבור סחירות לבית כזה? אוקיי.
נכון, וזה אומר ששאר הכסף...
יש מצב בירדן אולי למצוא כזה ב-6,000 שקל.
יפה, יפה. אז זהו, מתברר שגם בצפון מאוד קשה עם התחומים של המכרז הזה. קל וחומר במרכז. זה אומר שהסיכויים שלנו כרגע...
זה נשמע שהמכרז הזה לא התאים את עצמו למחירי הדיור העולים. אוקיי, זאת נקודה אחת, עניין הדיור. יש עוד נקודות שמקשות עליהם?
הנקודה השנייה, למשל, שאותם מפעילים הציפו, כשהתחלתי לבקר אותם ולהבין איפה הבעייתיות, מפעילים, אני מדברת על מפעילים שמפעילים היום דיור של הוסטלים, של עד 18 חבר'ה סיעודיים בירושלים ובעוד מקומות, בקיבוץ מזרע, אז הם אמרו לנו שהבעיה הנוספת העיקרית זה שהמכרזים, מהמכרז הנוכחי, הוא מוקצב כ-16-8. זה לא יכול להיות כזה מצב.
מה זה 16-8?
16-8 זה אומר 8 שעות הם עובדים, 16 שעות הם בבית?
שבעצם הילד נמצא בבית, כאילו מ-4 אחר הצהריים עד הבוקר. אבל מה קורה במקרה שאותו ילד, הוא כבר לא ילד, כן, הבן שלי, בן 21, אותו מבוגר, עם נכות פיזית קשה, בבוקר חולה, והוא לא יכול ללכת למרכז יום, והוא נשאר בדירה. אותו מפעיל חייב להביא...
רגע, בעצם ה-16-8 אומר שכל המטפלים, כל האנשים שעוסקים, הם מתבססים על העובדה שהדיירים נמצאים שם 16 שעות ביום, ולכן בשמונה שעות של העבודה... אין מטפלים.
הבית ריק, זאת אומרת, צריך לחסות בעצם עבודה של 16 שעות ביום, אבל את אומרת, במקרה של תפקוד נמוך, שחלקם סיעודיים, מאוד יכול להיות שלא כל יום ילכו יצאו מהבית לשמונה שעות, ויצטרכו טיפול בבית, ואז מי יהיה שם?
נכון, ותחשבו על עצמכם, אתם גרים בבית היום, אוקיי? מחר קמתו בבוקר על רגל שמאל, ולא בא לך ללכת לעבודה, לא בא לך, לא יודעת, לא בא לך. אפילו אתה לא חולה, אוקיי? לא בא לך. האם מישהו יכול להכריח אותך להוציא אותך מהבית שלך? כאילו משרד הרווחה לא מפנים שדיור בקהילה זה הבית שלהם. זה הבית שלהם. כשהם חולים, הם צריכים מענה בבוקר, כי הם לא יכולים להישאר לבד בבית. כשלא בא להם ללכת למרכז יום, עד שימצאו להם מרכז יום אחר, הם רוצים להישאר בבית, ואין להם עם מי להישאר בבית, אם המסגרת הזאת מתוקצבת 16-8 במקום 24-7.
אוקיי, אז זה כיף התעסוקה של הצוות בעיה 2, אמרנו מחיר השכירות, יש עוד?
כן, יש עוד. כל הנושא של המשרות, המשרות, לפי איך שהן מתוקצבות במכרז הזה, 12% לעובדים פארפואיים, 12% לעובד סוציאלי, היקף העבודה שאותו עובד סוציאלי...
מה זאת אומרת, 12% משרה?
זה שמינית.
מי עובד שמינית משרה?
פחות משמינית.
עכשיו תבינו, ילדים כאלה סיעודיים, הם צריכים שיפעילו אותם פיזית.
הם צריכים מעטפת 24-7.
ואז בעצם מה משרד הרווחה אומר? בעבר זה היה מעונות, אוקיי? במעונות פיזיותרפיה, כל הצוות הפרפוי היה מגיע לשם, והכל היה תחת אותה מעטפת. ברגע שזה דיור חוץ ביתי, זאת אומרת דירה בתוך קהילה, דירה לשישה, הם מצפים שהם ילכו לפיזיותרפיה, או לריפוי בעיסוק, או לקליני תקשורת, בקהילה, זה אומר בקופת חולים, אבל בקופת חולים, מאז שהילד שלי בן שנתיים, התורים לפיזיו, לריפוי בעיסוק, ולקליני תקשורת, הם שנתיים, כאילו, אתה לא יכול להשיג נכון. אותם, אם אתה רוצה להשיג אותם, זה רק פרטני, ורק שיגיעו לך הביתה, במיוחד כן. בגיל של הבן שלי, כשהוא היה קטן, עוד היינו נוסעים לכל מיני מרכזים, אבל בגיל 21, קופות חולים לא נגישות פיזית, בין שם פיזיותרפיסטים שיודעים לטפל באדם נכה עם שיתוק מוחי, לא יודעים אפילו, אוקיי? גם אם היו. אז זה אומר שפיזיותרפיסט, אותו פיזיותרפיסט, צריך להגיע לדירה הזאת, בשביל שאותו אדם יוכל לקפל את הטיפול הפער הרפואי שהוא זקוק לו. כי אחרת זה סתם יפה על הנייר.
וכרגע אין לזה, אין לזה בכלל הקצאה, או שיש לזה הקצאה של שמינית משרה, שזה אגב שעה ביום, זה 5 שעות בשבוע.
שמינית משרה, ואתה מבין שזה לא מספיק.
לשישה דיירים, שמינית משרה, לא מסתדר על חשבון.
רגע, זה שמינית משרה סך הכל לכלל הדיירים? אז מה, כל דייר מקבל 10 דקות?
לא, לפי מה שליליאן אמרה לי, זה היה אמור להיות שעה לדייר בשבוע, אבל לפי... אחוזי משרה שראיתי במכרז הזה, זה לא מסתדר, זה ממש לא מסתדר, אוקיי?
טוב.
וגם עובד סוציאלי, 12% משרה, זה עובד סוציאלי שצריך לתת מענה להורים.
כן, אף אחד לא, זה ברור שאף אחד לא ייגש בתנאים האלה, זה די ברור.
מענה מול קופות חולים, מענה מול בירוקרטיה של ביטוח לאומי, משרד הבריאות וכל מיני כאלה, אוקיי?
אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים למה התכוונתם כשאמרנו הפסד.
אוקיי,
עכשיו כולם פנו המון...
כולם הזכירו את ליליאן, אז אנחנו רוצים לצרף לשיחה את ליליאן שפרן.
אגב, האישה הזאת עושה המון, רק...
אין לנו ספק.
זה לא אישי, זה ממשלתי, אז בואי נשמע, בואי איזה... ליליאן שפרן, מנהלת אגף דיור במנהל מוגבלויות, שלום ליליאן.
שלום וברכה, צהריים טובים לכם, לזיו וליואב.
קודם כל, לדעתי את יכולה לפרוש עכשיו, אחרי המחמאות שקיבלת, את מסודרת לכל החיים. וגם המהלך עצמו...
אבל הדברים יותר מורכבים.
כן, המהלך עצמו הוא מהלך מבורך, שכולם תומכים בו, התקצוב והתכנון, טוענים יואב, זיווה ולא רק הם, משהו פה מאוד מאוד חסר. מה את אומרת?
טוב, אז אני אגיד קודם כל שבאמת זו תוכנית שהיא באמת חדשנית ופורצת דרך, היא בעצם פעם ראשונה אנחנו בנינו מודלים שמאפשרים לאנשים עם מוגבלות שזקוקים לרמות תמיכה באמת מוגברות ומשמעותיות לגור בקהילה בדירות עד שש. זה אנשים שעד היום יצאו למעונות או לאוטלים, ובעצם זה פעם ראשונה שאנחנו עוצרים מודל כזה. אמנם מחצית מהדיירים שלנו גרים כבר בקהילה, אפילו יותר, אבל אנשים לא פעם לא היה להם את האפשרות לבחור לגור בקהילה, כי המודל לא התאמו. הותאמו לצרכים שלהם. המודל, אני חייבת להגיד, למרות כל מה שהם אמרו, אני חייבת לציין שזה מודל מאוד, אם כל זה שאתם הייתם ככה עצינים על 10%, אני תכף אסביר איך זה עובד, אבל זה באמת תוכנית שקודם כל משקפת המון תהליכים שאנחנו כאגף ורוצים לאורך שנים, וזה מסתכרן עם החוק כמובן, אחד, הרצון לאפשר אנשים לעבור מדיור במעונות לקהילה, לשלב אותם בקהילה משמעותית, להיות חלק מהקהילה, הנושא של לאפשר להם בחירה, כי ברגע שאני מייצרת כל מודל אם יש להם אפשרות של בחירה, באמת הסתכלות ודגש של תפיסה של האדם, מכוונת אדם לא על בסיס הלקות שלו, אלא לפי בסיס רמות התמיכה, שהאדם זקוק בתפיסה רב-מחותית. עכשיו אני אגיד שזה נשמע באמת מאוד יפה, שמול מה ששמעתם אצל ההורים, זה נשמע אוקיי, יש איזה חלום, השאלה כמה הוא יכול להתממש. ואני רוצה ככה ככה להדגיש, התעריף הזה, רק לסבר את האוזניים, הוא תעריף שאין שהוא בגובהו ובמשמעותו, גבוה מכל תעריף אחר שהיה אי פעם במינהל מוגבלויות. שתבינו, האדם לא מקבל רק את התעריף של הדיור, שהוא בסך כ-19-20 אלף שקל לאדם, שתכף אני אפרק את המשמעות שלו, כמשמעות שלו תמיכות מרובות פר אדם, ביחס לכל אדם, למה שהוא קיבל בעבר, גם במעון וגם בדירות, אבל גם יש לו משמעות שהאדם גם זכאי לקבל עוד הועדה, ותקציב נוסף, ליציאה, לפעילות יום, למרכז יום, לתעסוקה, כולל הסעה. זאת אומרת, העלות שלה, של, 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 של התמחור של הכוח האדם שמקיף את האדם, היא מאוד גבוהה, היא מגיעה ל-25-30 שקל לאדם, וזה עלויות שלא דיברו איתם עד היום. אני חייבת להגיד, עם כל הביקורת,
לא, אבל בסדר, בואי, את אומרת ביחס לעבר, שנייה, ליליאן, זה שיפור ענק, בואי רגע תתייחסי קונקרטית, למשל עניין הדיור. אלף שקל לדייר אפשר לשכור לשישה דיירים היום ב-6,000 שקל בית ענק כזה בישראל?
רגע, אני רוצה להתייחס, שמעתי קצת לפני, אלו שלוש דברים, פחות שזיו שמעתי, את נושא של האחוזי משרות, נושא של שכר דירה, ונושא של הפעילות יומית, לא פעילות יומית, אז אני אתייחס אחד-אחד. שכר דירה זה בעיה רוחבית של משרד הרווחה. כרגע אנחנו רק לאחרונה העלינו את שכר דירה ל-1,000 שקל לאדם. אנחנו יודעים שזה לפעמים באמת לא מותאם למציאות.
אז זה היה עוד פחות?
ברשויות.
לאחרונה?
זה היה עוד פחות, כן, כן, זה היה עוד פחות. עדיין יש תקציב המדינה. אני רק אגיד שבתוך התקציב של המשרד יש המון עוד שורות שנכנסות לסך ולאיזונים. ובעובדה, לכלל המכרזים שלה שהם אותו שכר דירה, יש תחרות על מי זוכה. זאת אומרת, אני לא ראיתי מכרז שלא עלו אבל מפעילים. ברוב המכרזים, המפעילים עולים ומביאים דירות. עכשיו אין לנו מכרז לאוטיסטים, יש לנו תוך, באמת, מלא מפעילים שמצאו דירות וזכרו בכל
מחווה. את מאמינה של המכרז הזה, שאוטוטו יסתיים הכל קורה ובעצם יתחיל השלב המכרזי, נכון? את מאמינה שיעלו זכיינים ויתמודדו על 1,000 שקל לדייר וימצאו וילות ב-6,000 שקל בישראל?
אבל זה לא, אז אני אומרת...
את יכולה לספר לי איפה הנדלן הזה נמצא? אני אשמח לך.
רגע, אני אסביר, אני אמרתי שבתוך התעריף יש עוד שורות, שבסוף אפילו עושה איזונים, יש החזקה, יש כל מיני סיפים פר אדם שנותר לו איזה סוג של איזון בתוך התקציב. אני כן אגיד שבגלל שאנחנו מודעים לקושי הנדלני, שהוא ידוע גם לנו, אנחנו כן פועלים, הפעולה האחרונה שהעלינו את התעריף זה אחד, אבל אנחנו כן פועלים בחשיבה איך להתאים את שכר הדירה, במיוחד לאנשים שהם עם צרכים סיעודיים פיזיים, זה נושא שהוא על השולחן אצלנו, אנחנו גם עושים תהליך, אנחנו עושים תהליך גם מול משרד השיכון בהיבט הזה, אנחנו מנסים לייצר פלטפורמה שתביא לשכר דירה יותר מותאם, אני אגיד שזה חלק מהסדרות שאנחנו עושים כמנהל, אז זה משהו שהוא
בהחלט... יש לי שאלה, הגורמים בענף הזה, שיואב וזיווה שמעו מהם שהם לא יגשו כי אין לזה התכנות, וגם שנועה התחקירנית שלנו דיברה עם כמה וכמה מהם, מה, הם מחרטטים, הם אומרים, מפזרים את הדברים האלה כדי להפעיל עליכם לחץ, כדי לשפר את התנאים?
לא.
את לא באמת חוששת שזה יהיה הקיץ של אביה, שתפתחו את מעטפות המכרז ולא יהיה מה לפתוח?
אני מאוד מקווה, כי אנחנו בונים על זה מאוד, יש הרבה מפעילים שחיכו לדבר הזה ולחצו להקים, תמיד יש חשש, ואני אומרת שהדברים שאתם מעלים של שכר דירה, וגם הסוגיה של 16-8, זה סוגיות רוחביות של משרד הרווחה שהיו תמיד מאז ומעולם, אני לא אומרת שזה מצדיק.
בואי תעני באמת לעניין של 16-8 של המשמרות כיסוי עבודה.
16-8 אמרנו, אנחנו מה שאמרנו, הרי כל הרעיון, הרי ההוצאה של דיירים, הכל המטרה של ההוצאה של דיירים ממעון, הרי במעון מה המודל? הוא מודל של 24-7, שנותן את כל המענים במעון, ואז האדם מחוסה 24. כל הרעיון של יציאה לקהילה, זה שאדם ישולב, הרי לא חוכמה לפתוח בית כמו כלוב של זהב, שיהיה נורא יפה, אבל האדם לא יצא מפתחו. כל הרעיון שהאדם יצא למרכז יום, יצא לפעילות פנאי בחוץ, שיצרח את השירותים בקופת חולים, אחרת זה יהיה...
כמובן, אבל חייב להיות איזשהו סוג של גיבוי למקרים שהוא לא יכול לעשות את זה.
ולכן, בגלל הגיבוי הזה, גם המודל של התעריף, גם המודל התעריף של הדירה הזאת, יש לקחת בחשבון ימי חופשה. הימים של הבוקר נכנסים בהיבטים של ספירת ימי חופש, נגיד שאין מרכזי יום. יש תכלול כללי של ימים שאנחנו מכניסים בתוך התעריף, כי זה לא...
כלומר, אם אחד הדיירים לא יצא בבוקר מהבית,
אז למשל
יהיה מי שישאר איתו? זו השאלה.
כן, למשל יש מרכז בית שהוא מעבר לתקינה של השוטפת, שהוא יכול לתת לשעות... עוד בעלי תפקידים בתוך המסגרת שיכולים לתת גיבול לשעות הבוקר אם קוראים מקרים כאלו. עכשיו אני אגיד לגבי, לגבי הסיפור של אחוזי משרה,
כן.
שזיבה דיברה וזיבה מדברת מדם ליבה, אני מאוד מעריכה אותה וכולי, אבל כשהיא מדברת על, על, על אחוזים של 15%, אני לא יודעת בדיוק באחוזים, ואתם אומרים 8 או 10 שעות, המערכת הזאת היא לא פועלת על דירה אחת. המסגרת היא מסגרת של מערך דיור שיש בו 6-8 דירות. בדירות האלו יש תכלול שאנחנו בונים פר דירה, אבל הכוונה היא שאם מסגרת יהיה בה 6 דירות, יהיה תקן בחצי של עובד סוציאלי, מרפא בעיסוק, לכן אז היכולת העסקה היא נכונה, וגם אני מזכירה שזה בנוסף למה שבקהילה ייתנו, זה גיבוי, בדיוק okay. הנושא של גיבוי. הכנסנו אחוזי רופא, אחוזי אחות, אחוזי מרפא בעיסוק, אחוזי עבודה סוציאלית, כל התחומים שבדרך כלל בקהילה, דיור בקהילה, נקי לא מקבל.
אז בעצם, בשורה התחתונה את אומרת לנו ובעיקר ליואב ולזיווה ולשאר ההורים, אני מבינה את הדאגה שלכם, אבל אני מאמינה שביום פקודה אתם תהיו מופתעים לטובה ויהיה בסדר.
אני מאוד מקווה, ואני אגיד, אבל אגיד עוד משהו שהוא מאוד חשוב שלא נאמר
בקצרה, כי אנחנו צריכים לסיים. כן.
בקצרה, התוכנית הזו הוגדרה כפיילוט יחד עם ביטוח לאומי, ביטוח לאומי ייתן לתוך ה-20 דירות אלו תשומות נוספות של הצטיידות, של הדרכה, של הכשרות, והרעיון של פיילוט שזה בדיוק זה מה שנעשה. במהלך השנה הראשונה של פתיחת הדירות, אנחנו נבחן את המודלים, נבחן מה הסוגיות, איפה הקשיים, וזה הרעיון שממנו נוכל לגזור משהו מותאם, שבאמצעותו אחר כך נוכל לפתוח דירות רבות לאנשים בתפקודים האלו.
יש תאריך שאת יכולה לתת לנו של בעצם של שבו נדע מה מצבנו מבחינת המגשים למכרז?
בעוד שבוע, בעוד שבוע נדמה לי בקצת נגמר שלב השאלות והתשובות, דרך גם בשאלות תשובות התייחסנו לשאלות נתנו מענים, ואז יש איזה כמעט חודש להגשת המציעים, מי שניגש, מי שרוצה, ואז יש תהליך של איזה חודש נוסף שבערך של בחירת המפעילים, כי זה מכרז.
כלומר, בעצם בתוך חודשיים אנחנו נדע איפה אנחנו עומדים,
חודשיים שלושה,
מי תפס, הפוסימיות של יואב וזיווה או האופטימיות שלך?
אני יכולה להתקן אתכם קודם כל ברגע שיפורסם מי ניגש, אז כבר תוכלו לדעת איפה עומדים. ואם באמת נתברר שלא, זה משרד יצטרך, זה יהיה פעם בחיים שאני ראשונה שאני אתקלת בסיטואציה כזאת, אני חייבת להגיד כי אף מיכה זה לא קרה לנו, ונצטרך לתת דין וחשבון. אנחנו, אני כן אגיד רק דבר חשוב אחד, שהמודלים נבנו לא לבד במשרד הרווחה. ישבנו עם מפעילים, ישבנו עם משפחות, ישבנו עם עוד גורמים פנים וחוץ משרדיים.
אוקיי.
זה לא איזה משהו שהמצאנו, קיבל לנו,
ראינו. אנחנו ממש מקווים שהאופטימיות שלך, את יודעת, שתציא צודקת, מה נגיד? אנחנו ממש מקווים.
ושהמפעילים יחשבו כמוך ויגשו.
ובדיוק, ושזה יעבוד טוב הדבר הזה.
אני אגרום שכולם יגשו, בסוף.
על הכיפק. ליליאן שפרן, מנהלת אגף דיור מנהלת מוגבלויות במשרד הרווחה, תודה. זיווה, יואב, אתם יוצאים קצת יותר אופטימיים מהשיחה הזאת?
לא, גם אני לא,
וואלה, אוקיי, אוקיי.
אני חושבת שלא יהיה לנו דירה בנס ציונה בסוף.
אוקיי.
אני רוצה לומר שהכל קורה הזה על פי הפרסום היה ל-20 בתים. אני מבקש להדגיש, יש לנו מפעיל יוצא מן הכלל לבתים של התפקוד הנמוך והבינוני והגבוה. האיש הזה, איש עם לב ענק, עם נכונות גבוהה, הוא אפילו לא ניגש לשלב השאלות. הוא אמר לי פשוט, אני לא ניגש, זה לא כלכלי, אני לא מסוגל להתמודד עם זה. הגברת ליליאן באמת עושה רבות, אני אומר את זה בלי שום ציניות,
כן.
אבל מישהו במשרד מבחינה כלכלית לא בדק את העניין. אני לגמרי פסימי, אני מדבר על ציבור גדול שמדינת ישראל מזניחה אותו, ורק תראו שאף שר לא מעוניין להיות שר הרווחה. תראו איפה אנחנו חיים.
כן, שמנו לב שהוא לא, אין ביקוש גדול במסע המותן הקואליציוני. אוקיי, אנחנו לא נותר לנו אלא לחכות, לחכות עוד כמה
ש... אני אשמח מאוד,
יואב,
אני אשמח לקבל תשובות.
אנחנו צריכים לסיים, ולא נותר לנו אלא לעקוב יחד איתכם עוד כמה שבועות, לראות באמת לאן הדברים הולכים, ולהיות בקשר. תודה רבה יואב, תודה,
תודה
רבה,
רבה
זיווה, תהיי לנו בריאה, עמרי צריך תודה. אותך, תודה רבה לך שהיית איתנו, ותודה רבה ללילן שפרן ממשרד הרווחה, כאמור, זה יימשך ונעקוב.
תודה רבה לכולם, 3:21 וחוזרים.
דקה ישראלית, השבוע ציפורים, והפעם סיירת דוכיפת.
הדוכיפת, הציפור הלאומית המצטיינת בהגנה תוקפנית על צאצאיה, נתנה את שמה גם למספר יחידות צהליות. הראשונה בהן, סיירת דוכיפת, הוקמה בשנת 1966 כדי לפעול בעורף האויב בהנחתה ממסוקים. חייליה נבחרו מחטיבת הצנחנים, ולמפקדה מונה סרן אהוד שני. הלוחמים הוכשרו בבית הספר לשריון, וחלקם אף בצרפת. עם פרוץ מלחמת ששת הימים, סופחה מרבית הסיירת לחטיבת השריון הראל, שפעלה מצפון לירושלים. בשישה ביוני נהרג סרן אהוד שני בקרב עם כוח שריון ירדני, ועימו נפלו עוד 3 מאנשי הסיירת. אחרי המלחמה מונה למפקד דוכיפת סרן אמנון ליפקין שחק. אחת מפעולותיה הבולטות הייתה בקרמה בשנת 68. מבצע תופת, שנועד לחיסול בסיס הטרור המרכזי של הפתח בירדן. במהלך קרב קשה ועקוב מדם, נפלו 4 מלוחמי דוכיפת ונפגעו 2 שריוניות. למפקדה, אמנון ליפקין שחק, הוענק איתור העוז על אומץ הלב שהפגין בקרב. בתום אותה שנה הוחלט לפרק את הסיירת, ובצהל בחרו להנציח את שמה בהקמת גדוד דוכיפת שבחטיבת כפיר.
זו הייתה דקה ישראלית על ציפורים וסיירת דוכיפת.
מעסיקים, יש לכם הזדמנות לסגור חוב בביטוח הלאומי ולהרוויח ביטול מלא של קנסות. כדי לשמור על הזכויות שלכם ושל העובדים שלכם, הביטוח הלאומי יוצא במבצע לתשלום חובות. הסדירו תשלום עד 30 בדצמבר ותרוויחו 100% ביטול קנסות ופריסת תשלומים נוחה. לפרטים, היכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
ביטוח לאומי לצדך ברגעים החשובים של החיים.
תערוכה חדשה במוזה, כבר אין לנו עתיד. מחווה לעם האוקראיני. מבחר מיציאותיהן של 12 אומניות אוקראיניות בולטות. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל, תל אביב.
טיפ מהיר שכדאי להכיר. כשקונים מכשיר חשמלי, חשוב לבחור במכשיר שדירוג האנרגיה שלו קרוב ככל האפשר ל-A, משום שהוא יעיל וחסכוני יותר. איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות.
בוגרי כיתה י' א', אתם חולמים להצטיין? מצוין! מעוניינים לשלב לימודים אקדמיים עם שירות צבאי כקצינים? מצוין! בואו לכנסי המידע המתקיימים במהלך חודש דצמבר באוניברסיטאות ברחבי הארץ, וגלו מסלול שיאפשר לכם להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. לפרטים ולהרשמה חפשו עתודה אקדמית.
עתודה אקדמית, בחירה של מצוינות.
עכשיו בגלי צה"ל, אביב לוי ונומי רביע עם יהיה בסדר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
יהיה בסדר.
רוצה לשמוע סיפור קצר מהוואטסאפ?
כמובן.
מישהו שלא מציין את שמו כותב לנו, אתמול שמעתי את הסיפור על הדליפה באולם הספורט באשקלון. לא כתבתי אתמול כי זה היה יום השנה למותה של אמי, אילנה גונן זיכרונה לברכה. כשהייתי נער, גרנו באשקלון, והייתה נזילה בכיתות י' בבית הספר התיכון על שם תגר, ואמי הייתה בוועד ההורים. לאחר שהעירייה השיבה לוועד...
זה לא האולם, זה אולם אחר.
אבל זו אותה עירייה, אבל ראש עיר אחר כמובן. לאחר שהעירייה השיבה לוועד, שזה בתקציב, כלומר שהוועד אמור מתקציב תקציבו לתקן, אמא שלי, שהייתה ועדה הורים כאמור, הגיעה לבית הספר, הודיעה לנו לקחת את השולחנות והכיסאות, ולאחר מסע קצר של כ-20 דקות, המשכנו את השיעור במשרדו של ראש העיר. למחרת תקנו את הנזילות. אחלה סיפור.
הם סחבו?
זהו, הכיסאות מאלה, אבל שולחנות הם סחבו מהבית ספר אל לשכת ראש העיר. זה גם שיעור התעמלות על הדרך.
זה גם שולחנות, השולחנות של פעם לא היו כלילים. הם היו גוש מתכת מוצק.
אז מספר וואטסאפ שלנו לתגובות כתובות במהלך התוכנית 052-920-1040, 052-920-1040, הפייס יהיה בסדר בגלץ, יהיה בסדר בגלץ.
רגע, אתה מציע שהם ייקחו את המזרונים למשרד של ראש העירייה? יצאו פליק פלקים במשרד.
האמת, זה רעיון, בעיקר שהם קצת עם עובש וזה. כן.
הדואר אלקטרוני, אוקיי, כרוכי glz.co.il, אל תשכחו בבקשה לציין את שמכם ואת מספר הטלפון שלכם שנוכל לחזור אליכם. ועכשיו...
פינת המעקב.
לפני כשלושה חודשים דיברנו עם אפרת שהגישה לפני 4 שנים תלונה לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין במחוז תל אביב ועדיין לא קיבלה תשובה.
אני הגשתי את התלונה בדצמבר 2018. ועדה שלחה אליי העתק בקשה שלהם אל עורך הדין, ומאז בגדול נעלמו עקבותיהם. פניתי אליהם מאז 3 פעמים נוספות במייל. בטלפון פשוט אי אפשר היה יותר לפנות אליהם.
בשידור היה איתנו גם ראש ועדת האתיקה הנכנס, עורך הדין ערן גולן, שאמר שהתלונות של אפרת וכל שאר הפונים הממתינים למענה ייבחנו בקרוב.
השתנו סדרי עבודה, השתנו סדרי הבירור, שינינו את הנוהל של בירור התלונות. אנחנו מתקשרים עם גם עם המתלוננים וגם עם המילונים. אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה.
שלום אפרת.
שלום וברכה.
האם הבטחתו של עורך הדין ערן גולן, יושב ראש ועדת האתיקה, נכנס קוימה, וועדת האתיקה התחילה לחזור עם תשובות במקרה שלך אלייך? האם זה קרה?
קוימה במלואה,
ואכן
קיבלתי תשובה.
יפה, אוקיי.
לא נשאל מה התשובה, כי גם לא ידענו מה השאלה, אבל כן, זה קרה. כמה זמן זה בסך הכל לקח?
מעל 4 שנים.
וואו. אבל כשדיברנו עם עורך דין גולן באוגוסט, הייתה השיחה האחרונה, הוא הבטיח שתוך מספר שבועות...
בסוף ספטמבר קיבלתי.
וואלה.
איזה יופי.
אכן חודש אחרי השיחה.
ואל תשכח שהיו חגים.
נכון.
היו גם חגים.
יופי, אז התחילו דברים לעבוד שם בלשכת עורכי הדין בוועדת האתיקה. יפה, אפרת, אז תודה שהתקנת אותנו, סבבה.
תודה.
תודה לכם.
אחלה, ביי ביי.
ושלום איתן.
שלום רב.
ברוכים השבים ארצה.
תודה.
כמה שנים בחול?
היינו 4 שנים בחול.
אוקיי. וזה אומר מעמד של תושבים חוזרים, נכון?
נכון, אחרי תקופה כזו מגיע לנו מעמד של תושב חוזר, נכון?
אוקיי.
כשאתה אומר היינו, זה אתה פלוס מה הרכב המשפחתי?
אני פלוס אשתי ושלושה ילדים. יצאנו כשהם היו ממש קטנים. הגדולה בת 10, הקטן בגן חובה.
איך העברית שלהם?
זהו, שלא משהו, דיבור כמובן, דיברנו בבית עברית כל הזמן, אבל לימודים באופן מלא באנגלית, כך שקרוא וכתוב, הלך לאיבוד.
טוב, בגיל 10 ילדה מגיעה ארצה, נכנסת לכיתה ד' ה'.
נכון.
ויש הרבה להשלים.
נכון, נכון, ההשתלבות היא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. במבחנים קשה לקרוא את ההוראות שנכתבות בעברית.
בית הספר יכול לסייע לה?
בית הספר יכול לסייע. ישנה תוכנית של סיוע חינם בבית הספר לתלמידים, אבל לטובת כך אנחנו צריכים להגיש לבית הספר את תעודת התושב החוזר שלה.
מה הבעיה?
אין ספק שאתם תושבים חוזרים. מה הבעיה להגיד את התעודה?
נכון, נכון. אז משחזרנו, פניתי לאתר של משרד העלייה והקליטה, מילאתי טפסים כמתבקש, ובאמת אחרי כשבועיים קיבלנו מייל מאשר שאנחנו זכאים לתעודות תושב חוזר, ועלינו לקבוע ולתאם פגישה במשרדי משרד העלייה והקליטה בתל אביב.
אוקיי,
טוב. פניתי טלפונית למשרד, והופניתי מיד למערכת שירות ההודעות של המשרד, זו חברה חיצונית שלוקחת הודעות, והם התחייבו שיחזרו אליי בתוך 2 ימי עסקים. כעבור שבועיים, משזה לא קרה, פניתי שוב, וכך שוב, ושוב, ושוב, וחלפו להם חודשיים, ולא קיבלתי שום מענה.
זה חודשיים שבוודאות היו בהם שני ימי עסקים, נכון?
היו, כן.
אפילו בחגים בישראל בחודשיים יש שני ימי עסקים. תגיד, או רגע, מה עם פנייה במייל, אתר, צ'אט, כלום?
נכון, נכון. אז פניתי לאתר ונתבקשתי להכניס מספר תעודת זהות, ושם יצא לי הודעה שמספר תעודת הזהות שלי לא תקין משום מה.
אוקיי.
כך שכנראה שהשירות הזה לא עובד כמו שצריך. ניסיתי להגיע לפניות הציבור דרכם, יש גם איזושהי הפנה, אבל גם את זה לא הצלחתי לעשות, ואיכשהו הגעתי אליכם.
אז כמה זמן בעצם, אתה בעצם תקוע בשלב שאתה מנסה לקבוע תור לפגישה פיזית במשרד העלייה והקליטה על מנת לקבל את תעודות התושב החוזר שלכם?
נכון מאוד.
כמה זמן אתה תקוע עם זה? יותר מחודשיים?
כן.
זה אפילו לא שאתה מנסה לקבוע תור ואומרים לך, יש פגישה נגיד בינואר.
ובינתיים הילדה לא מקבלת את הסיוע.
ובינתיים הילדה לא יכולה, לא מצליחה לקבל בית ספר את מה שהיא שיעורי תמיכה בעברית?
נכון מאוד.
וואלה.
בדיוק.
ממש לא תקין. אוקיי.
בגן מילא, אבל...
נכון. בגן מילא לומדים הכל, א' ב', זה בסדר גמור. אבל מישהו שנכנס, ילד שנכנס לכיתה ד', יש כאן קושי השתלבות מאוד קשה. מעבר לזה, גם יש משרד העלייה וקליטה, מודיע לביטוח לאומי שחזרנו, ואז מחדשים לנו את קצבת הילדים, חיסכון לכל ילד. זאת אומרת, זה תהליך שחייב להיעשות.
אז גם זה עוד לא קרה?
בצערי.
וואלה, אוקיי.
בסוף יש עדכון לשמח, אבל...
אז שנייה, בוא נחכה עם הסוף לסוף, כי איתנו על הקו דלי אלי, שהיא מנהלת מחוז חיפה, הצפון, תל אביב והמרכז, במשרד העלייה והקליטה. שלום דלי.
שלום, צהריים טובים לכם,
רגע,
לכולכם, שלום
גם,
לאיתן.
גם מחוז חיפה, גם הצפון, גם תל אביב וגם את אימפריה. מה קורה פה?
את ממלאת מקום כן, של אז... אנשים אחרים או שפשוט אין מספיק אנשים?
לא, אז אני הייתי מנהלת מחוז של חיפה והצפון, ועברתי להיות גם מנהלת מחוז של תל אביב והמרכז, ועד שהתפקיד יאויש בצפון, אני עדיין ממלאת את שני התפקידים, אבל כנראה שזה ייפטר בחודשים הקרובים.
ולמה לא עונים לאיתן וקובעים איתו פגישה?
אז אני אגיד ככה, קודם כל אני רוצה להגיד ברוכים השבים, וגם לאיתן, למשפחה שלו, ולכל 4,200 התושבים החוזרים שחזרו השנה לארץ, ואני רוצה גם להגיד ברוכים הבאים ל-68,500 עולים שהגיעו אלינו מתחילת שנת 2022. אני רוצה להגיד לכם...
68,000, זה נשמע לי מספר מאוד יותר גדול ממה שהיה בשנים קודמות.
מאוד גדול, לגמרי, את לגמרי לא טועה. זה מספר ששילש את עצמו יחסית לשנת 2021. זה שיא של מאז שני עשורים בכמות העולים למדינה, בעקבות מבצע עולים הביתה.
אבל זה בטח בעיקר בהשלכות של המלחמה רוסיה-אוקראינה, לא?
לגמרי, כן.
אגב, בתוך המספר הזה את כוללת גם את הפליטים האוקראינים שנקלטים פה באופן זמני, או שזה רק מתייחס לאנשים שמגיעים לישראל כבמעמד של עולים?
אלה רק כאלה שהגיעו, כן, שהגיעו ושינו מעמד והפכו לעולים. 68,491, נכון להבוקר. ואנחנו עוד לא סופרים את כל מעל 8,000 אנשים שנמצאים כרגע במעמד תייר, מרוסיה בעיקר, אבל גם מאוקראינה, שנמצאים היום בארץ ועושים את השינוי של השינוי מעמד כאן בארץ, כן. דווקא אצלנו משרד העלייה והקליטה.
אז בעצם מה שאת אומרת לנו, קיבלנו להגיד... השנה יותר מ-70,000 עולים ותושבים חוזרים, זה המון המון עבודה, המון המון אנשים, אבל זה לא סיבה לא לענות לאיתן.
לגמרי. זה לגמרי לא סיבה לענות לאיתן, אבל אני רוצה שהציבורית הישראלית תכיר את הדבר הזה שהוא בהחלט לא מקבל הד לצערנו בתקשורת הישראלית, וכולנו צריכים לדעת שזה המצב כרגע, ואנחנו מתמודדים עם משימות, אנחנו במשרד העלייה והקליטה, קודם כל זה משימה לאומית של כולנו, וזה באמת מאורע היסטורי שמשנות ה-60 לא חווינו כזה דבר.
אז דלי, משימה לאומית, המלחמה ברגע שהיא פרצה היה גם די ברור, וכולם צפו את זה, אני זוכר את הדיונים בממשלה, וצרת הפנים האלה שכן מדברת על זה, וגם הצרת הקליטה מדברת על זה, כולם צפו, אז לא תגברו אתכם בכוח אדם, בתקנים, בעמדות טלפוניות.
קודם כל אני אגיד לך, קודם כל באמת מצוקת כוח אדם זו עובדה ידועה במגזר הציבורי בכלל, וגם אצלנו במשרד העלייה והקליטה. וכמו שאמרתי, כמות העולים שילשה את עצמה, והשרה פנינה תמנו שאתה באמת עשתה מאמצים מאוד מאוד גדולים, גם מול האוצר וגם נציבות שירות המדינה.
ובכמה גדל הכוח אדם?
וקיבלנו ב-8%. לעומת, כן, כמעט, כמו שאתה מבין, כמות עולים שילשה את עצמה, ואנחנו באמת עושים מאמצים מאוד מאוד גדולים.
אז מה זה אומר, שכל מי שפנה אליכם כמו איתן לא קיבל מענה במשך חודשיים, או שאיתן הוא מקרה קיצון?
לא, איתן באמת הוא מקרה קיצון, ואני יכולה להגיד שיש עוד כמה מקרים כאלה, רוצה להתאמם פה ולהגיד דברים, אבל הרוב באמת, הרוב מקבל שירות, אנחנו באמת עושים, אנחנו כל הזמן במלחמה מתמדת לשפר את השירות שלנו, לייעל אותו, גם בהיבט הטכנולוגי, גם בהיבט קבלת הקהל והאישי.
יש לך טיפ למישהו שלא מצליח לייצר קשר עם המערכת, איך לזרז? נגיד בדרכונים, אנחנו יודעים להיכנס לעשות ריפרש על האפליקציה של התורים כל יום ב-8 בבוקר. יש אצלכם איזה טיפ, משהו?
אז אצלנו ככה, אנחנו, כמו שאמרתי, אנחנו כל הזמן במלחמה מתמדת לשפר ולייעל את השירות. עברנו לאמצעים מקוונים בהרבה מאוד שירותים שאנחנו נותנים בחמש שפות, דרך אתר משרד העלייה והקליטה, וגם שכללנו וייעלנו את הטופס שאיתן קודם דיבר עליו, וכרגע כל מי שנמצא בארץ שהוא במעמד תושב חוזר, קטין חוזר או אזרח עולה יכול להיכנס לאתר משרד העלייה והקליטה ללא צורך לדבר איתנו קודם או לקבוע פגישה איתנו קודם. ממש הטופס הזה עלה ממש לפני שבוע וחצי לאוויר. אפשר למלא את כל הפרטים שם, לצרף את כל המסמכים שם, זה מגיע אלינו. יש בדיקת זכאות מהירה, מי שנמצא זכאי, המנפקת תעודה אצלנו במשרדים, ואנחנו מתקשרים אליהם, והם צריכים לבוא רק לקבל את התעודה.
זה שיפור משמעותי. ספציפית עם איתן, מה עושים? אפשר לסגור את הסאגה איתו?
ספציפית עם איתן, אני חושבת שזה כבר נפטר, הם היו אצלנו.
את יודעת מה, בואי נשאל אותו, איתן, יש תעודות?
איתן?
כן.
יש תעודות, הכל בסדר?
תיקון משמח.
יופי.
אכן, לאחר פנייתי אליכם, פנו אליי במשרד העלייה והקליטה, וביום חמישי האחרון הגעתי לשם. אני חייב לציין שהיה תור מאוד ארוך, שבאמת הדברים נכונים. אבל נתקלתי בשירות מאוד מאוד עדיף ומקצועי, והתעודה אצלנו, כן.
אוקיי, יופי. אנחנו שמחים לפחות על זה. איתן, תודה רבה. דלי אלי, משרד העלייה וקליטה, תודה. אנחנו מקווים אולי שהממשלה הבאה תבין שאם אלה המספרים, גם צריך לתגבר את כוח האדם ואת שמטפל באנשים בהתאם. תודה רבה לך, נעקוב.
תודה לכם.
תודה. ביי ביי.